הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכולם, שלום מאזינים יקרים, שוב אנחנו בעוד פרק של מה יש במקום, והיום לצערנו נוגה לא איתנו, נוגה לא איתנו מסיבות טובות, ואני, כבוד לי ושמחה לי לארח את מר יואל חשין, יושב ראש ומייסד קבוצת אובי, משקיע בהשקעות אימפקט ובעצם מחבר בין הון סיכון לאימפקט חברתי, אז בסוף גם נמסור דש לנוגה. יואל, מה העניינים?
קודם כל, רק לנדייק את הזה, אני משקיע הון סיכון, השקעתי עד היום למשהו כמו השקעות של 100 מיליון דולר, למעלה מ-20 אקזיטים, 3 יוניקורנים, IRR מהסרטים, מאוד אוהב ומאוד נהנה ממה שאני עושה. והמיקוד שלי הוא אכן בהשקעות אימפקט.
אז אנחנו בפרקים הקודמים שעשינו, דיברנו על כל דבר של מה יש במקום. לא השוק השכיר וכו' וכו', אבל דיברנו קצת על VC, דיברנו קצת על Private Equity, דיברנו על חוב וכו' וכו'. על אימפקט. סליחה?
אם ראיינת ב-VC.
את ISF ישראל, שברגע זה...
ישראל סקנדרי פאנד.
ישראל סקנדרי פאנד, גלאס.
דרור גלאס. דרור גלאס, שותף שלי.
שותף שלך? אז אולי נרים אותו, נו, איפה האדון? אחלה דרור גלאס.
כן.
דרור, את השם...
יואל, יואל. דרור זה מהו
מהישראל. אני פונה לדרור ואומר לו... שלקח לי חצי שנייה להגיד את השם אחרי שאמרתי ISF, בגלל שאנחנו פה כבר בקוס, אני יודע מה, נגיד שלישית. נשקר לטובתנו, אז דש לדרור, ומה העניינים יואל?
בסדר גמור.
עכשיו מתחילים.
יאללה.
עכשיו מתחילים.
על הכיפק.
לחיי האירוע.
אז מה היה המסקנה בשיחה עם דרור?
גם בשיחה עם דרור. שצריך להיות בכל תיק ברמה העקרונית, למי שיש לו טיפונית כסף, שוב לקוחות קשירים וכל מיני סיפורים, אולי לך זה פחות... נוגע הסיפור של קשיר מסווג, חוק הייעוץ, חוק ניירות ערך, אבל לצערי, או לא לצערי, אצלי זה נוגע ביותר, כי בסופו של דבר חלק גדול מאוד ממה שאנחנו נציע בדסרוויס, חייב להיות או לקוח קשיר או לקוח מסווג בגלל רגולציה. עכשיו נשים את זה בצד, ומה שדרור או גיל רושניק שהוא היושב ראש של אלקטרה, או נועם ברכה שהוא יושב ראש, סליחה, שהוא המנכ״ל של value וכו' וכו', היו פה כמה וכמה וכמה אורחים חשובים, או גיא פרידלר שהוא המנכ״ל של פניקס קפיטל. בסופו של דבר, בעינינו, כל אחד צריך שיהיה לו משהו שהוא גם במקום. כמובן שעדיין השוק השכיר הוא חשוב, ואין מצב שיש כסף ואין בו בכלל מניות, או אין בו בכלל לגרות חוב. זה לא זה וזה לא במקום, אבל זה קצת במקום. זאת אומרת, אם יש לי 100 שקלים... עכשיו השאלה אם אתה רוצה 10 שקלים לעשות במקום, 30 שקלים לעשות במקום, או אולי 50 או 70 שקלים, כמו שאני חושב שבסופו של דבר צריך, בסופו של דבר, כן? לא ביום הראשון. אני נתליתי באילנות גבוהים, אני נתליתי בהרווארדים של העולם, ביילים של העולם, בפרינסטונים, שלפני 30 שנה היו בערך 90% בשוק ההון, וכל השאר היה השאר. ונכון להיום, פחות או יותר, המצב התהפך.
כן.
ורוב הכסף הוא דווקא לא בשוק ההון הסטנדרטי, אלא בפרייבט אקוויטי ובוויסי, ואולי בוויסי שקשור גם לאימפקט. אז זה פחות או יותר נתתי לך את בדקה ורבע, את איפה אנחנו עומדים פחות או יותר בפודקאסט הזה.
כן, אז מה השאלה שלך לגבי האימפקט שהכי מסקרנת אותך בנקודה זו?
אני אגיד לך מה, אני אתן לך את לפני השאלה אני אגיד איזה משפט. אנחנו בדסרוויס ניסינו ומנסים, לפעמים בהצלחה ולפעמים לצערנו לא בהצלחה, לעשות השקעות אימפקט. בסופו של דבר, אנחנו הבנו את הדבר הבא, יכול להיות שאנחנו לא הבנו נכון, בשביל זה אתה תן לי בראש כאוות נפשך, מה שנקרא, אבל בסופו של דבר אימפקט זה דבר נורא נורא חשוב, ואם אפשר לעזור לכדור זה מצוין, לא כל שכן אם אפשר לעזור לאנשים זה עוד יותר טוב בעיניי, אבל בסופו של דבר, אם אין בצד האירוע איזשהו רווח, זאת אומרת, הכלכלה חייבת להיכנס פנימה, בסופו של יום, בסוף, 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 זה לא ילך.
אני מסכים איתך.
אוקיי. כן. אז ככה אתה נותן לי בראש?
לא, אבל אני אגיד לך, את נקודת המוצא שלך היא נקודת מוצא שגויה, מכיוון שאתה מתייחס לאימפקט ואתה מסווג אימפקט כפילנטרופיה. כאילו אם אתה עושה השקעת אימפקט, הדבר עולה לך ברווח. אז אם אתה עושה השקעה, שההשקעה, התשואה, תוחלת הרווח שלה, היא מתחת לתשואות השוק, משמע אתה עוסק בפילנטרופיה. זה לא אימפקט. אנשים נוטים לבלבל את אימפקט, אימפקט עם פילנטרופיה, וזו טעות נפוצה וצריך לשבור אותה.
לא, זה בדיוק מה שאנחנו עשינו, מה שאמרתי לך קודם, כן. שלפעמים הצלחנו ולפעמים לא הצלחנו. בסופו של דבר, מי שרוצה לתרום, שיתרום. זה יפה, זה מקסים. יש הרבה מאוד עמותות שמגיע להם הרבה הרבה יותר כסף ממה שהן מקבלות.
כן.
לא
כן.
נכניס פה את המדינה לתוך האירוע.
לא, רגע. לא. אתה, נקודת המוצא שלך היא נקודת המוצא השגויה הבסיסית שקיימת אצל מרבית אנשי העסקים.
אני לא רוצה לבאס אותך, זה לא נקודת המוצא שלי.
לא, אוקיי, בסדר. אז בוא נלמד מושכלות ראשונים. התפיסה היא שיש אנשים, אנשי עסקים שפניתי אליהם, ביד אחד אני עושה כסף לביתי, וביד שנייה אני מקדם מטרות חברתיות. מה אתה אומר? בעצם, הנחת העבודה שלך היא שאני עושה לביתי ומחריב את העולם, ואחר כך משקיע בארגונים חברתיים ומקדם את העולם. הדוגמה הפרדיגמטית, אני עכשיו משקיע בחברת סיגריות, ואני עושה כסף לביתי, אבל כדי למרק את המצפון שלי, אני משקיע באגודה למלחמה בסרטן. אני קורא לזה אינדוליגנציות מודרניות. מה זה אינדוליגנציות מודרניות? זה מצב דברים שבו אנשים, בתקופת ימי הביניים שהכנסייה הקתולית התחילה ליפול, קנו שטרי מחילה. הם עשו מעשים והם עשו חטאים וקנו שטרי מחילה, עכשיו קנינו שטרי מחילה, תרמנו לכנסייה, אנחנו בסדר.
אהבתי את הדוגמה.
זו שגיאה, הנחת המוצא שתכלית עסקים למקסם רווחים היא הנחת מוצא שגויה מן היסוד. כאשר מילטון פרידמן בשנות ה-80 דיבר מעל כל עץ רענן שתכלית החברה המסחרית למקסם רווחים ולא שום דבר אחר, הוא יצא כנגד התזה שמנסה לאפשר לחברה לצמוח ולהתפתח, ואמרו, רגע, שיעבירו סקנות את הכביש, שחלקו ליתומים ואלמנים, שהמציאו תרופה לסרטן, מה עם כל הרעבים, מה עם כל האומללים? והוא אומר, לא. תכלית החברה למקסם רווח, והנחת העבודה שעמדה בבסיס מה שהוא אמר, שברגע שהחברה ממקסמת רווח, אני מעמיד את כל יתר בעלי העניין בחברה במקום האופטימלי למקסם את הרווחה שלהם. קח לך את מובילאי. אתה יודע מה? לא תיקח את מובילאי, כולם מכירים את מובילאי, קח לך את ולרן, חברה שאני משקיע בה, שלוקחת את כל הטכנולוגיות שקיימים על הכביש לחדר הבקרה, לייצר פרדיקציות, לתאב את התנועה ולהפחית תאונות דרכים. החברה הזאת מפחיתה את התאונות הדרכים ב-30-40%, נקודה.
ואז,
וחוץ, ויש כאן פוטנציאל עסקי מטורף. כלומר, יש לך כאן מצב דברים, שבו חברה, בהנחה שהיא תצליח והיא תצליח, היא תהיה יותר חזקה ממשרד התחבורה כפול מיליון, ותעשה טוב לבעלי המניות שלה. זה אימפקט.
אז זה, קודם כל זה יפה
וכל
מאוד.
וכל דבר אחר זה חוסר הבנה של מה זה אימפקט. כי אנשים מבלבלים את אימפקט עם פילנטרופיה, אין קשר בין אימפקט לפילנטרופיה.
יפה מאוד. אז לי יש לקוח, אני כמובן לא אגיד את שמו, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו, איש מאוד מאוד חכם. והוא החליט אחרי שהוא עשה, גם עשה לביתו וגם עשה מאוד מאוד טוב לעולם, הוא היה מנכ״ל והיה יושב ראש והיה נשיא של חברה מאוד מאוד גדולה נסחרת. הוא אחרי שהוא עזב את העניין הזה, הוא החליט להשקיע בסטארט-אפים שיש להם אימפקט או שיש להם איזשהו משהו של עזרה לעולם. הוא עושה את זה מקסים, מעבר לזה שהוא אדם מקסים, הוא עושה את זה מקסים, והוא באמת 12, 13, 14 חברות וכו' וכו'. אני מסכים איתך בעניין של אימפקט, אבל יש הערה אחת מבחינתי. בסופו של דבר, אין יותר טוב מלעשות טוב, וגם להרוויח כמו חזיר במרכאות, וגם הכל ביחד. אבל זה לא תמיד הולך יד ביד, ולא הולך בכפיפה אחת.
למה?
כי בעיניי זו המציאות.
אוקיי.
אם אני רוצה להשקיע במניה שקוראים לה NVIDIA, בסדר, אולי שמעת, דווקא לא רע בתקופה האחרונה, זה אימפקט או לא אימפקט? מצד אחד, זה יכול, אתה אומר, זה עוזר לעולם וכו' וכו'. מצד שני, אתה יכול להגיד שיש איזה כמה אנשים שנותנים להם שקל וחצי. אני כמובן, זה כמובן דוגמה קצת מופרכת, ואני עושה את זה בכוונת מכוון. אבל, אולי יש כמה אנשים שמרוויחים מאוד מאוד מעט כסף, כי הם עושים את החלק הזה בתדר הזה שאינווידיה צריכה וכו' וכו', והם מנצלים כל מיני אנשים. עכשיו, זה אימפקט או לא אימפקט?
מה אם זה מנצלים כל מיני אנשים? הם מנצלים כל מיני אנשים. זה אנשים שלא משחקים פייר גיים. מה זאת אומרת
מנצלים כל מיני... מה זאת אומרת לא מנצלים? לא הבנתי.
אני חושב, תשמע, אני חושב שהבעיה המרכזית, הצרה, הרעה החולה של התרבות שלנו, היא האמונה הכוזבת שתכלית החברה המסחרית למקסם רווחים עבור בעלי מניות יותר. התכלית של חברה מסחרית היא לקדם...
אגב, רוב מוחלט של החברות במדינת ישראל ובעולם, אני לא בטוח שהם עושים אימפקט טוב בעולם, אבל הרעיון שם שיש להם בעלי מניות והם רוצים, הם צריכים, הם מחויבים, המנכ״ל מחויב לעזור לבעלי המניות להרוויח יותר. זה המצב קודם כל, בוא נתחיל מזה.
אני גם למדתי מיקרו ומקרו, ואני גם מבין את כלכלה, וידוע שתכלית החברה המסחרית למקסם את רווחיה, סעיף 11 לחוק החברות, מכיר את זה מצוין, אבל אני חוזר ואומר, התכלית למקסם רווח מעמידה את כל בעלי העניין בחברה במקום האופטימלי למקסם רווחה לכלל בעלי העניין. בוא ניקח את ולרן. נניח ולרן, היו באים אליה בתחילת הדרך, ווולרן הייתה מציגה את החזון שלה ואומרת אנחנו רוצים לעשות ככה וככה 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 כבישי העולם, אנחנו נציל ככה וככה אנשים ונרוויח ככה וככה, ואז היו מגיעים ואומרים תתחילו להעביר יתומים וסקנות את הכביש ותתחילו לעזור ליתומים ותעשו כל מיני דברים סוציאליים.
יואל, אמרו לך לא לדפוק על השולחן.
רגע, אבל אני לא
אין כמו עריכה טובה בסופו של דבר.
ברגע שאתה לא נותן, וזה המקום שממנו דיבר מילטון פרידמן, ברגע שאתה לא מאפשר לחברה לצמוח, אתה פוגע בחברה. כי אם אתה לא תיתן למובילאי, או לוולרן, או לכל חברה אחרת לצמוח, הרי שהיא לא תוכל להגשים את המטרה שלה. מה תכליתם של עסקים? תכליתם של עסקים, של יזמים, יזמים מזהים בעיה בעולם, והם רוצים לפתור את הבעיה בעולם.
לא,
ככל לא, שאני חושב על
לא
זה...
לא כל היזמים,
רגע,
לא.
יזמים שמגיעים אליי, הם רוצים לעשות כסף...
מגיעים אליך.
אם הם רוצים לעשות כסף, אני לא הבן אדם להשקיע בהם. התכלית לעשות כסף, אנחנו מצמידים אותה לתכלית חברתית. ואם לא מוצמדת אליה תכלית חברתית, אין הצדקה לביזנס. הרעיון של ביזנס, רגע, תן לי להשלים. הרעיון של ביזנס הוא לקדם רווחה חברתית. איפה מתחילה הבעיה? שאנשים חושבים שמצד אחד הם יכולים לעשות לביתם ולהחריב את העולם, ומצד שני הם יכולים לתרום לארגונים חברתיים ולקדם את העולם.
אבל זה, לא אבל זה לא שחור ולבן, יואל. זה לא שחור ולבן.
זה שחור ולבן.
למה זה שחור ולבן?
כי זה שחור ולבן.
דווקא הרוב הזה הוא אפור דליקטס.
כן. אני דרך אגב רוצה להגיד לך, ההישג יהיה לא שיהיה לנו חברות שמחריבות את העולם וחברות אימפקט שעושות טוב לעולם. החלוקה צריכה להיות חברות שעושות טוב לעולם, וזה החברות הנורמטיביות המקובלות, וחברות שעושות רע לעולם, וחברות שעושות רע לעולם הן מחוץ לתחום. ולכן ארגונים ועסקים או ישויות שרוצים להקים...
רגע, מי קובע מה זה חברה טובה ומה זה חברה לא טובה? כי אתה אמרת שחור ולבן, אבל לדעתי 99% פה זה אפור, בין אפור בעיר לאפור כהה מאוד, אבל זה לא שחור ולבן. רוב החברות שעושות טוב גם לבעלי המניות שלהם, ולפעמים לא עושות רע לעולם, פה ושם, יהיה להם איזשהו, אני יודע מה, הם יצרכו פלסטיק ויצרכו
נכון,
המון,
ספק.
המון המון ספק. דפים, נכון. המון המון דפים, כי לא כולם עובדים דיגיטציה, בוקר
כל
טוב.
כל חברה יש לה פוזיטיב אימפקט ונגטיב אימפקט, והמטרה שלנו שחברות שיש להם יותר נגטיב אימפקט מפוזיטיב אימפקט, בעיניי אין להם הצדקה.
יול, יש לי שאלה אליך.
כן.
בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, נהיה מאוד פופולרי הסיפור של אימפקט, וכל העניין, תזכיר לי את שלושת האותיות האלה שכולם דיברו עליהם לפני 3-4-5 שנים.
מה אתה מדבר?
שזה אימפקט חברתי וטוב לעולם.
מה אתה מדבר על...
ESG.
ESG. Environmental, social, governmental.
וגוורמנטל, כל הדברים. והיו הרבה מאוד קרנות, אגב גם בארץ, של אנשים מצוינים, לא טובים, אלא מצוינים. ובאמת הרעיון מצוין, ואגב גם חלק מהביצוע מצוין וכולי וכולי, גם בארץ וגם בעולם, ובסופו של דבר, שהחברות האלה או שהקרנות האלה, כמובן בחלקן, אבל אני אגיד לא בחלקן אלא ברובן, לא מאוד הצליחו להביא בסופו של דבר את התשואה המקובל ללקוח, כמובן שESG זה חשוב, בסוגריים ESG זה חשוב בלי שום קשר לשום דבר אחר, סגור סוגריים, אבל בסופו של דבר, האנשים עם הכסף, הפסיקו ללך, או אני לא אומר הפסיקו חלילה, פחות הולכים לאירוע הזה של ה-ESG. למה? כי זה נותן כמה אחוזים פחות בשנה. הדבר שאולי אתה רוצה להגיע אליו, אני חושב שכולם רוצים להגיע אליו בסופו של דבר, זה שה-ESG, האימפקט הטוב לחברה וכו' וכו', יסיט תשואה לא פחות טובה מכל השאר.
אם זה יקרה, לא רק שלא פחות טובה, יותר טובה.
אם זה יקרה, נגמרה לנו, נגמרו הבעיות, מזרח תיכון חדש, ויגור נוח בה עם מתנחל. זה לא קורה. או לפחות זה לא קרה עד היום, בעיניי.
אני חושב שזה...
לא,
אני מסכים איתך, כן.
לא שאני...
יש לנו עוד הרבה לאן ללכת. אבל זה מתחיל בדבר הבא. אנחנו עשינו חצי צעד, כן? שרונלד כהן מדבר על אימפקט, הוא אומר, בואו נשקיע בחברות שלא רק מסיעות לכם רווח, אלא גם מקדמות מטרה חברתית. כלומר, מה שהוא עשה זה ככה. יש לנו...
מי משקיע בזה?
רגע, רק שנייה, רק שנייה, תן לי רק להשנית את הרעות.
סליחה.
יש לנו מקסום למטרות רווח, כן? ואחר כך ברונלד כהן אומר, בואו נביא מטרות חברתיות. ואני אומר, הצעד הבא זה להגיד שתכלית העסק הוא לקדם מטרה חברתית, כאשר מקסום הרווח הוא אמצעי הטוב ביותר לקדם את המטרה החברתית. חברת מובילאיי וחברת ולרן יותר חשובות מכל משרד התחבורה, מההתחלה ועד הסוף.
יכול להיות, אבל שינית עכשיו. זה,
כן.
אתה שינית עכשיו את הטבע של חלק גדול מהמשקיעים.
לא נכון.
את שלי, אני... אז את שלי, לא חלק גדול מהמשקיעים, רק את שלי.
אוקיי.
אוקיי? אני בסופו של דבר, בדסרוויס לקורות באים אלינו, רובם המוחלט לא ירצו שאני יודע מה, לעשות אחוז יותר בשנה, אם אני, אם היינו משקיעים במחבלים ועוד כל מיני...
אתה עוד פעם חוזר על הטעות הזאת. אתה כל פעם מייחס...
אבל זה הטבע.
לא, זו הנקודה. אתה מתייחס לאימפקט כאילו, אימפקט זה פילנטרופיה.
לא, אני לא מתייחס...
אתה אומר, אחוז פחות בשנה. אחוז פחות בשנה, אחוז הזה הוא פילנטרופיה.
רגע.
אני לא מדבר על פילנטרופיה.
רגע, קח רברס, קח שלוק.
לא,
קח שלוק. היידה.
בחיים.
תאמין לי, אם הייתה הפקה, הפקה רצינית, אבל היו ממלאים לנו טיפה את הזה. הפקה מהחלומות, אבל טיפה למלא את האירוע. לא חשוב, לא ניכנס לאירוע. אתה, אני לא מסכים איתך.
אוקיי. עד סוף התוכנית תסכים איתי.
אתה, שום סיכוי אחד למיליארד אגב.
אין סיכוי שזה לא אחד למיליארד, אבל בוא נראה.
תקשיב, אני לא חושב שפילנטרופ, אתה עוד פעם מסתכל על זה שחור ולבן, ובעיניי יש המון 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 אפור. בעיקר אפור. אני לא חושב שזה או פילנטרופיה, או אימפקט, אני לא חושב שזה. אני חושב שזה חייב לדור בחפיפה אחת, כי אם זה לא ידור בחפיפה אחת, זה פשוט לא ילך. דוגמה אמיתית?
כן. סיגריות? סיגריות, בן.
סיגריות.
שנוי במחלוקת.
אגב, לא שנוי במחלוקת, אם אני הייתי חושב, באמת. אני מדבר עכשיו, נפט. זה קצת הורס את העולם, יש כאלה שיגידו לא, יש כאלה שיגידו כן. בגדול, אם אנחנו מדברים על אנרגיה ירוקה, ואנחנו מדברים על האנרגיה הישנה, למרות שטראמפ אומר שאין דבר כזה אנרגיה ירוקה, בסופו של דבר, בוא נגיד שזה לא השקעות אימפקט. אתה מסכים איתי בעניין הספציפי הזה בלבד?
לא.
למה?
ואני אסביר לך למה. מכיוון, אני בעצם, שאני יצאתי לעולם כאנג'ל, כמשקיע און סיכון, אני הגעתי לעולם הזה כמו כל אנג'ל, כל קרן און סיכון, אני ביד אחת עושה טוב לעולם, ביד שני אני משקיע פילנטרופי. אוקיי? ואז עשיתי השקעות רגילות, והשקעתי בארגונים חברתיים. בשלב מסוים, כשחלה בי הטרנספורמציה, אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נסתכל על כל ההשקעות שעשיתי עד כה בעיניים של אימפקט. ואז התוודעתי למושג של קפיטליזם קשוב, conscious capitalism. מה זה חברת אימפקט? חברת אימפקט, או מה זה conscious capitalism, שצריך שיהיה לך ייעוד מעל ומעבר להשאת הרווחים. חברת תנובה, אני מסופק אם הם יגידו לך שיש להם מטרה אחרת שהיא לא קשורה להזנה בריאה של תושבי הגלובוס. חברה, הייתי עם אחד מחברות המים, הם אמרו לי, החזון שלהם זה לקדם בריאות באמצעות שתיית מים. כל חברה, אני מניח שאת מתכנס לחזון שלהם, יש להם חזון שהוא מעל ומעבר למקסום הרווחים. גם חברה, גם מקולת. מקולת שמוכרת לחמניות ומוצרים לארוחת הבוקר לילדים לגן, גם היא יש לה מטרה. אם היא לא הייתה קיימת, אני לא הייתי יכול למרוח לחם על החמה ולשלוח את הילד שלי, אולי הייתי צריך לעשות פתרון אחר. לכן חברה צריכה לפתור בעיה ופתרון לאזרחים שזקוקים לה.
אני אגלה לך משהו. הסופר שאני קונה בו,
כן.
הבעלים שלו, בלי שמות כמובן,
כן.
וואלה, באמת לא אכפת לו אם הילדה שלי תקבל מרגרינה או חמאה או קשקוש אחר. הוא רוצה להביא רווחים הביתה כדי לקנות לילדים שלו עוד מתנה, אני יודע מה, או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, ברמה התיאורטית, בעיניי יפה יפה מה שאתה אומר. באמת כמעט, אם היה לי פה איזה חתיכת, אני יודע מה, איזה מפית, הייתי מנגב את הדמות. אבל זה לא ככה. דה פקטו זה לא ככה.
אוקיי.
זה יפה שזה יהיה ככה. אולי אנחנו רוצים לכוון לזה.
קודם כל, אנחנו מכוונים לזה. קודם כל, הוא מוכר את המרגרינה ואת הלחם לילדים, זה הוא עושה.
כדי להרוויח כסף, לא כדי שהילדה שלי יהיה לה יותר נעים בבטן.
קודם כל, אם אתה תלך אליו ותגיד לו, אני רוצה לעשות מהפכה בסופרמרקט שלך, ושהעובדים יקבלו משמעות וירגישו שהם עושים משהו שהוא מעל ומעבר למכור את המרגרינה, ואולי למכור מרגרינה שהיא פחות מוסיפה את כל הרעל שאנחנו מוכרים, ואתה ככה מזין אותם בצורה מוצלחת יותר ולא מפסיק להרוויח, הוא יגיד לך בטח שאני רוצה.
אני מרוויח יותר או פחות. אני מרוויח יותר או פחות. אם אתה תוכיח לי, או לבעל הסופר, בדוגמה המעניינת שלנו, שהוא ירוויח יותר, תם הטקס, אין אירוע, כולם מבסוטים. כולם רוצים להיות עשירים, מבסוטים, עוזרים לעולם, עוזרים לכולם, חברים של כולם, ונשיקות וזה. אבל אני לא בטוח שזה ככה.
אבל אתה מבין מה אתה אומר? אתה אומר, זה כמו שעכשיו יש לנו משחק כדורסל בלי חוקים. אני עכשיו, לפני שהוא תוסק את ההטבעה...
יש חוקים דליקטס. אתה רוצה לשנות את החוקים לחוקים יותר טובים? קיבלתי.
רגע, רק שנייה. כשאתה מוכר עכשיו מזון מעובד עם עשרות מוצרים שממכרים ומרעילים אותך, אתה רוצה שזה ימשיך? אני שואל אותך, אתה רוצה שזה ימשיך? המודעות שלנו כצרכנים תביא אותנו בסופו של דבר לא לרכוש מהמוצרים בסופר את המזון המעובד, וזה מה שיביא.
מעולה.
שם אנחנו שואפים.
זה שאיפה נהדרת.
כן, אבל זה אימפקט.
רגע.
אימפקט זה לא פילנתרופיה.
רגע, עכשיו אני שם אותך כמנכ״ל של חברה נהדרת שעושה, אני יודע מה, כל מיני מוצרים מעובדים, בהנחה שזה לא הורס את הבריאות של האנשים, זה לא עוזר אולי לבריאות של האנשים.
זה הורס את הבריאות של האנשים. מזון מעובד מביא אנשים לבית חולים, וכמות האנשים שנרגו השנה בגלל מזון מעובד זה יותר מכמות האנשים שנרגו במלחמה. ואנחנו לא מדברים על זה.
אז א', אפשר לדבר על זה, וב', אני מבחינתי, אני משתדל לנסות להסיט צורה וכו' וכו', ואם ה-FDA אמר שנקניקייה מסלוסי, אין כזה דבר, נכון היום? זה היה פעם.
לדעתי לא.
יופי, אז אפשר לדבר.
מארצות הברית. תנה.
תבין, שכחתי את הגיטרה בבית, חבל. אבל כן, מסלוסי. אגב, טעים. אבל נשים את זה בצד. אם אתה, אני שם אותך המנכ״ל של חברה שפעם הייתה מסלוסי, שהוא באמת, בלי לדבר על אף אחד חלילה, זה לא, אף אחד לא בא לעשות רע. אבל המסלוסי הזה, ואני שם אותך כמנכ״ל, ואתה לא תנסה לדחוף את הדבר הזה, בהנחה שהוא בסדר, עבר FDA, עבר את הרשויות המקומיות, משרד הבריאות אמר, וואלה, מסלוסי דליקטס. יופי. עכשיו, אם אתה לא תנסה למכור את זה בכל חור, בכל מעדניה, בכל סופר, אתה מבחינתי, אני כמשקיע, דפקת אותי. אתה לא בסדר, לא רק שאתה לא עשה את עבודתך, אתה דפקת אותי, אתה בסוג בין רשלנות לבין לא... חובת הנאמנות שלך,
אני מבין
לא
את זה,
בסדר.
מבין את זה מצוין. ואני חושב שמה...
אני פשוט לא אומר מילים רעות, כן?
לא,
אני
לא,
ניסיתי
אני מבין,
להגיד
אני
חובת
מבין...
נאמנות, מה אני חובת נאמנות.
ברור. אני מבין, תכלית ואני, המנכן...
אגב, אני בעל המניות, אני מטיס אותך בביתה בתוכס.
כן, אני מבין את הנקודה, ודרך אגב, בעניין הזה, אני כמשקיע הון סיכון שהוא פמילי אופיס, יש לי תזת השקעות, אני יושב עם אמא שלי, אנחנו רואים מה זה עושה לנו בבטן.
סיפור אחר?
לגמרי. משקיע, דרור גלס. תראה איזה יופי שדרור גלס השקיע ב-2B Angels למרות השקעות האימפקט שלה. איזה יופי, למה? כי הוא חשב שהוא עושה כסף, והוא עשה מלא כסף. תאמין לי, עשה מלא כסף, הוא מבסוט אש.
רגע, תכף להרים לו טלפון, נראה מה העניינים.
תשאל אותו.
אפשר להרים טלפון לדרור.
כן.
רגע, יואל, יש לי שאלה אליך.
כן.
דיברנו הרבה ברמה העקרונית, בואו נעבור שנייה אחת לאיזה דוגמה או שתיים. של השקעות אימפקט מצוינות ברמה העקרונית, אבל שלא כך הצליחו. אתה בטח זוכר את הכישלון של המערכות הסולריות באפריקה, איך זה נקרא? סולר הום, משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר את השם המדויק. או בעודו, הסיפור של בלי סוף כסף שגויס, כדי לתת להם מיקרו אשראי, בעצם כדי לאפשר להם לצאת מאיזשהו מעגל לעוני, אבל כן. בסוף, בגלל שיש פה עניין של אולי תרבות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אלו הם שני כישלונות מאוד 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 מפוארים, שני כישלונות מאוד מפוארים, שבאו מדברים טובים. ובסוף, בסוף, בסוף, יש פה עוד אירוע אחד שצריך לזכור אותו, קוראים לו רגולציה. בסיפור של הרגולציה, יכול להיות ששוט אמר רעיון נהדר, ושוב, הסיפור הזה של הודו, של לנסות לקחת, לא 1.4 מיליארד, אבל כמה מאות מיליונים, לתת להם הלוואות, בתנאים מצוינים דרך אגב, כדי שהם בעצמם ייקחו את עצמם אחורה, וזה רעיון פנומנלי, זה רעיון מבריק, זה רעיון מדהים. כישלון פנומנלי גם מובן. למה? הרגולציה לא נכנסה לתוך האירוע יחד עם הרעיון הפנומנלי. ולכן עוד פעם.
אז בוא נתייחס רגע לנושא הזה של מוחמד יונס והנושא הזה של מיקרו פייננס. אני קודם כל, המודל הזה הצליח הרבה מאוד שנים, אני לא יודע מה אתה מדבר כרגע על השנים האחרונות, אבל אני יכול לתת לך דוגמה מישראל.
זה משהו שב-24 נפל.
אני המשקיע הראשון באוגן, שזו חברה שנותנת להלוואות לאנשים שהבנק לא נותן להם הלוואות, וההצלחה שם היא פנומנלית. ואני רוצה להגיד לך שההשקעה שלי באוגן הניבה תשואה הרבה יותר גבוהה מהרבה מאוד השקעות שהן פור פרופיט נטו שהשקעתי בהן. עכשיו, זה לא אומר שכל מייקרו פייננס יצליח, זה אומר א', מי עומד בניהול, כיצד הם מנהלים, מהם המודלים הכלכליים. אני יכול להגיד לך שבעוגן, על מנת שההשקעה הכלכלית הזאת תהיה כדאית, הם עשו את זה שכבות, הם עשו קודם כל שכבה פילנטרופית. אנשים שמלך התחילה, הם ידעו שמשקיעים את זה ברמה הפילנטרופית, והייתה שכבה ראשונה. ואז הם העלו
רגע, אבל אתה אמרת קודם, שבוא לא נערבב בין פילנטרופיה לבין השקעות אימפקט. להלן הרבבת.
לא, אני לא אמרתי שלא נערב. ההשקעה הפילנטרופית הופכת את ההשקעה העסקית לכדאית.
פילנטרופיה זה לא השקעה, פילנטרופיה זה דליקטס, זה בומבון, אבל זה לא...
בסדר, אבל המדינה גם נותנת לך תשתיות ונותנת לך דברים שתוכל לקדם השקעות וכיוצא בזה. עוגן זה השקעה פנומנלית. עוגן, יש שם אחוז דיפולט שהוא אפסי לחלוטין. עכשיו, ברור שיש השקעות שהן לא מצליחות.
אני לא מכיר את זה פשוט.
רוב ההשקעות בעולם לא מצליחות. יש השקעות שמצליחות ויש השקעות שלא מצליחות. אתה רוצה עכשיו שנעבור על כל ההשקעות הכלכליות שהן רק for profit לכאורה שהן נכשלו, אנחנו יכולים להתחיל.
בכל העולם, כן, יש לנו זמן. מאזינים יקרים, תודיעו לאישה שאתם לא מגיעים בביתה בשלוש, ארבע, חמש, עשר שנים הקרובות, ונדבר בכיף, אחד-אחד נעבור.
נעבור על השקעות כושלות, ויש אינסופיות, חלקן אימפקט, חלקן לא אימפקט, אבל בשורה התחתונה, הרעיון הוא, ודרך אגב, אני רוצה להגיד לך, הדוגמה היחידה שיש לי מהבית, אני בסופו של דבר גדלתי עם שני הורים שהם איש רוח, ואימא שלי הייתה פילנטרופית. הדוד שלי היה מנכ״ל טבע. טבע זה חברה שהוקמה, התחילה כסלה, הוקמה על ידי חיים סלומון, הסבא של האמא שלי. סלה הוקמה כיוון שהיו חסרות תרופות בארץ ישראל, והתחילו לייבא תרופות מגרמניה, אוקיי? וברגע שפרצה המלחמה, התחילו לייצר תרופות בארץ ישראל. ומה שהוא בנה, השיא תשואה לכל אזרחי ישראל, וגם לנו כמשפחה, ועשה טוב לעולם. עכשיו המניה, אנחנו רואים שהיא צומחת, ירדה למטה, אבל זה לא משנה.
דרך אגב, זו דוגמה נהדרת, אתה צודק. זה דוגמה הכי טובה שאני...
זה מה שאני מכיר מהבית.
יפה מאוד.
וכל דבר אחר...
יפה מאוד.
כל השקעה שהנגטיב אימפקט עולה על הפוזיטיב אימפקט, אין לה הצדקה קיומית. נקודה. איך עושים את זה? איך מונים את זה?
הצדקה כלכלית לפעמים יש. אני, דרך אגב, אני איתך, אנחנו אצלנו במה שנקרא בבית, נקרא לזה ככה, דברים שהם אימפקט שלי, אנחנו כנראה לא נשקיע בהם, בלי שום קשר. לצועה מצוין.
אז אנחנו כבר התקדמנו חצי צעד, אם אתה מבין.
רגע, אבל באתי לפני זה. לא התקדמנו בכלל, דרך אגב.
אוקיי, כן. אז מה זה התקדמת? מה אתה זה?
לא, זה דברים, בסוף זה עניין, נקרא לזה מוסרי, איפה אתה רוצה להיות. זה לא מוסרי, מוסרי זה מילה גדולה מדי שהיא לא מתאימה פה בעיניי. אבל בסוף זה איפה אתה רוצה להיות, וכמו שאמרנו, אתה התחלת על סיגריות.
גם סיגריות, דרך אגב, יש להם פוזיטיב אימפקט. האנשים שעובדים בחברות הסיגריות זה אנשים שמביאים מסכורת הביתה, ויש להם את האפשרות להתפרנס בכבוד. המוצר עצמו הוא נגטיב אימפקט.
בסדר גמור, ואז אתה צריך לראות מה יותר טוב, מה פחות טוב, כמה פלוס, כמה מינוס.
לא, אני חושב שכשהמוצר עצמו הוא נגטיב אימפקט זה בעיה. כשיש לי את הפלאפון, והפלאפון הזה עושה הרבה מאוד דברים טובים, אבל אם יושבים לי אנשים מהרווארד ומה-IV League וכל הדבר הזה, וחושבים איך לגרום לי להתמכרות לפלאפון, זו תקלה שאני מקווה שאנחנו כצרכני העולם נביא לשינוי שלה.
איך?
יותר מודעות. יותר הבנה במשמעות הדברים, אנחנו רואים את זה, זה הולך
מה יותר מודעות? יש פה דור אחד שאם אתה מוציא לו ל-10 דקות את הטלפון מהיד, הוא חצי נכה בכלל.
נכון, אבל אותו הדור, אתה מדבר על המילניאלים וצפונה, כן?
אני דווקא לא צפונה, אני מדבר על דרומה, דווקא הילדים היותר קטנים שעוד 10 שנים לא ידעו.
אוקיי, כן.
לא משנה, צפונה דרומה, צפונה למעלה, דרומה למטה, נסגור את העניין. אבל בסופו של דבר, יש כמובן שבטלפון ובקדמה ובכל הדברים האלה יש 1001 דברים חיוביים, אבל בעיניי יש פה 1001 דברים שליליים.
נכון.
מי קובע? מי קובע אם זה אימפקט יותר טוב או פחות טוב? אני אתן לך דוגמה, שוב, לשמחתי הגדולה לא אצלי, אני מכיר כמה חברים עם ילדים, אני מכיר כמה אנשים, שאני אגיד את זה בזהירות, התמכרו לטלפון. ולא יודעים,
כולנו.
הכישורי חברה שלהם, הכישורים החברתיים שלהם, בוא נגיד שהם ברמה מאוד מאוד נמוכה עד ביזיון. אוקיי?
כן.
זה אימפקט אלוהים יעזור כמה הוא שלילי, נכון?
נכון.
ומצד שני, אפשר ללמוד מפה, ויותר קל לעשות שליפים מפה, שזה נחשוב אם זה טוב או לא.
כן, נגטיב או פוזיטיב, כן.
הבת שלי הקטנה אולי תחשוב שזה פוזיטיב, נחשוב על זה.
אני גם דרך אגב חושב שזה פוזיטיב, כיוון שתחרות הציונים והשאיפה לקבל ציון גבוה יותר, זה בדיוק חלק מהכלכלה הקפיטליסטית, כמה שיותר למקסם רווח, ולא זאת המטרה. המטרה שלנו היא אחרת לחלוטין מאשר הדבר הזה.
מי קובע?
מי קובע? אני חושב שאין לנו בעיה לקבוע, אני חושב שזה לא עניין של אידיאולוגיה, אני חושב שפוזיטיב אימפקט, זה פוזיטיב אימפקט.
לא, אם זה שחור ולבן, אין לנו בעיה לקבוע. אני טוען שהכל אפור. או שהרוב אפור.
מה אפור? תן לי דוגמה למשהו אפור.
הטלפון. מה שדיברת עכשיו לפני 10 שניות.
לא, אבל כשאתה מפרק את
הטלפון. אני רוצה להשקיע בסמסונג. להשקיע בסמסונג או לא? מה הנגטיב אימפקט ומה הפוזיטיב אימפקט?
לא, אני חושב שמה שצריך לקרות הוא שצרכני כל העולם יתאחדו, בפרפרזה על מרקס, ברגע שאנחנו נתאחד וברגע שאנחנו נבין שיש פה נגטיב אימפקט, אנחנו נצא בהצהרה לחברות הפלאפון. אנחנו לא קונים פלאפונים שמושיבים את המדענים שלהם, שהם הכי טוב, האנשים הכי חכמים מה-Ivy League, איך לגרום לנו להתמכר לפלאפון. כי הבעיה
זה נורא נחמד, זה מקסים, באמת. עוד פעם, מקסים, נורא נורא נחמד. כרגע, בשנייה הזאת, זה לא קורה. בעוד שתי שניות זה כנראה לא יקרה, ועכשיו אני שואל אותך.
זה יקרה אבל בעוד חמש שניות.
עוד חמש שניות.
זה יקרה ברגע שאנחנו נבין את הכל
שלנו. יואל, אני רוצה להשקיע בסמסונג, להשקיע או לא. אז אני, בוא אני אעזור לך. אני, שאני אסתכל אם להשקיע בסמסונג, אני אסתכל... מה תוחלת הרווח בעיניי, ואם תוחלת הרווח היא נהדרת, כנראה אני אשקיע שם, ואם תוחלת הרווח פחות טובה ממתחרה או ממשהו אחר, אז אני כנראה לא אשקיע שם. בעיניי בזה זה נגמר כרגע.
לא, אני...
ועכשיו תגיד לי, פוזיטיב אימפקט, נגטיב אימפקט, אחד מקובע לא ענית לי, שתיים, אני רוצה לקנות סמסונג, קונה או לא?
כשאתה תגיד לא שה-FDI אומר לי ככה וככה, ואתה תיקח על עצמך אחריות, שברגע שאתה מוכר מזון מעובד, אתה הורג אנשים, אז אולי אנחנו נתחיל להבין מה קורה פה.
יואל, אני לא
אוכל... אתה כשאתה מוכר מזון מעובד, אתה הורג אנשים. יואל, נקודה.
יואל, אני לא אוכל את הטלפון שלי. אני, יש לי דברים אחרים שאני אוהב. פחממות בעיקר, אגב.
אתה יודע כמה אנשים נטו מזה שהם שיחקו בפלאפון בזמן נהיגה?
אבל זה לא מזון מעובד, יקירי. אני לא אוכל טלפונים סופי.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה להשקיע בסמסונג, כן או לא, תענה לי.
אז אני כאן, אני לא מומחה לסמסונג, ואני לא יכול להגיד לך אם כן או לא, ואני חושב, הנקודה היא כזאת. אין טובים ורעים. כל פעם אני שומע את מדמרקר, קוראים לו גיא רולניק. הוא מנסה לחלק את העולם לטובים ורעים. מנכ״ל גוגל, מנכ״לית, כל הדבר הזה, שזה קשקוש אחד גדול. אנחנו כולנו טובים ורעים, כולנו משוקעים בקרנות הפנסיה שלנו, ולא משנה בה בתוך התאגידים. בוא נשתחרר מטוב ורע. בוא נשתחרר מטוב ורע, ונלך קלקסיפיקציה לטובים ורעים, ונעלה למעלה, ונראה מה עושה לנו טוב, ומה הורג אותנו. וברגע
זה,
ש...
זה
רגע, מקובל. רגע, לא, אבל אני אגיד לך מה התקווה שלי. התקווה שלי זה שאנחנו נמצאים בעידן של מודעות. פעם שאנשים מכרו קוקה קולה, הם לא ידעו את כל הנזקים שקיימים בקוקה קולה. אנחנו מבינים את זה. ולאט לאט זה מחלחל, ואתה צריך לראות את אשתי, מה היא עושה כשהבן שלי שותה קוקה קולה. חבל על הזמן והיא לא היחידה.
יואל, פה איבדת אותי, כי... אני, אם אני לא שותה איזה שניים, שלושה ליטר דיאט קולה ביום, אני לא מתניע את היום פשוט.
אנחנו הדור המחור. אנחנו הדור המחור, והנכדים שלנו, הנכדים שלך יסתכלו עליך בחמלה ויגידו, מה זה הבן אדם הזה ששתה קוקה קולה? החריב את עצמו ועשה דברים שהרסו לו את הבריאות.
הלאה, הנכדים שלי יאהבו. טוב, אנחנו יכולים כנראה להמשיך עוד איזה יום-יומיים.
כן.
ואם ההפקה הייתה דואגת להשקוט אותנו, היינו יכולים עוד שבוע-שבועיים. אבל נראה לי שאנחנו נאלצים...
אני רוצה לתת לך עוד דוגמה. כל הזמן מדברים על מדידת אימפקט. שמעת על מדידת אימפקט?
שמעתי על מדידת אימפקט, זה מאוד מאוד קשה. אבל יש לך 30... פינקתי אותך ב-30 שניות.
תודה רבה. מה זה מאוד מאוד קשה? תסתכל על חברה כמו מובילאי. מובילאי זה חברה טובה, או ולרן, כמו שנתתי דוגמה, או קלמיג, או חברה של משאפים שמפחיתים חרדה שאני משקיע בה ומצליחה בענק. כמה שהם מוכרים יותר משאפים, ככה יש אנשים שיודעים להתמודד עם חרדה. טוב יותר מצד אחד, וככה יש הטבה לבעלי המניות מצד שני. זה חברה ראויה, מכיוון שיש חיבור בין המדידה של האימפקט לבין המדידה של הרווח. זה היה ככה במקור.
זה כאן.
ומה שקרה אחרי זה, שאנשים התבלבלו, והם חשבו שהם יכולים להפריד בין מדידת האימפקט למדידת הרווח. מדידת רווח שלא גוררת בעקבותיה מדידת אימפקט, זה חברה שצריכה לפשפש במעשיה ולשאול איפה יכולה להשתפר. נקודה.
יאללה, אתה יודע שאני last word freak, אז אני אעשה את זה ככה, נתתי לך את זה. אחד, תודה רבה.
תודה רבה לך.
בית, אני הולך לשלוט את זה, את כל הטוב ככה, לצונן, בא לי. תודה רבה, מאזינים.
גם אני מכור, כן.
אתה רוצה, נשתה לנו?
אנחנו הדור הדפוק. הדור שהתמכר למקסום הרווח, תחליט.
עזוב אותי מקסום רווח, תביא לי כבר די את כל. טוב, בקיצור, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה, יואל.
תודה רבה לך.
דש לנוגה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה לכולם.